שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק, והיום פרק ממש אסרטיבי. נמצאת איתי עירית דורטל, שהיא יועצת ארגונית, יש לה עוד כמה תארים, תכף נשמע, ואנחנו יכולות לדבר גם על אסרטיביות וגם על אותנטיות. תישארו. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. זה היה אסרטיבי? היי, מה שלומך?
טוב, תודה, אני מאוד מתרגשת ושמחה להיות פה.
סוף סוף.
אני עוקבת אחרי כל הפרקים, אני כל שבת מזנקת לטלפון לקרומת מעלה, אז אני ממש שמחה להיות פה.
זה כיף לי. אז קודם כל תציגי מה את עושה בעצם?
אז אני יועצת ארגונית, למדתי ברקנטי בתל אביב, כשסיימתי את הלימודים הבנתי שאני לא יודעת כלום, ומאותו רגע התחלתי במסע לימודים מאוד מאוד ארוך, גם לימודים בינלאומיים, לימודי גשטלט, ייעוץ ארגוני בגישת הגשטלט, הנחיית קבוצות, קייטי ברון, ארט אוף ליבינג, ימימה, ואני גם מנחת ימימה, שזה לימודי חשיבה הכרתית. בנוסף, אני במכללה למנהל, בחצי שנה האחרונה, מנחה את פרקטיקום של תלמידים לתואר שני בייעוץ ארגוני. הקמתי את החברה כי פיתרו אותי מתפקיד שהייתי בו סמנכלית, ורציתי לאזן בין בית לעבודה, ומאוד רציתי גם לגדל את התינוק שלי, שהוא היה רק בן 7 חודשים, היום הוא ילד גדול, וגם לפרנס את עצמי בדיוק באותה משכורת אמריקאית שקיבלתי כסמנכלית בישראל. וככה התחיל המסע שלי עם עסק עצמאי, אני כבר בעלת עסק 35 שנה, כולל זה חברה בעם, אני מעסיקה אנשים, ואני תמיד מנסה לדייק ועוד פעם לדייק, כשאני עושה את הדברים שאני באמת אוהבת, שהם שליחות, שיש לי איזשהו קולינג עבורם. אני לא עשיתי אף פעם משהו שהוא רק כסף. כסף בא, כסף הולך, אמיתי, אני תמיד צריכה שיהיה לי איזושהי תחושה של ערך ומשמעות.
ואיך הגענו לאסרטיביות?
הגענו לאסרטיביות כי במסגרת שיפור שירות שעשינו לבתי חולים לאוניברסיטה העברית, תהליכים מאוד ארוכים של 3, 5, 12 שנה באותו ארגון, שמנו לב, הצוות שלי ואני, שחסר לאנשים שנותנים שירות אסרטיביות. חסר להם את הדבר העדין הזה בין להיות אגרסיביים או להיות פסיביים. בעצם אסרטיביות זה לא מילה בעברית, זה מילה בלועזית. האקדמיה ללשון תרגמה את אסרטיביות לדעתנות. ואם את היית אומרת שאנחנו הולכות לדבר על פרק על דעתנות, כנראה אף אחד לא היה מקשיב לפודקאסט הזה. למה? כי זה יוצר ישר אנטינוי, דעתנית, יודעת, נננה. אסרטיביות זה כל הזמן איזושהי בחירה מדויקת במה מתאים לי, מה אותנטי, מה יושב לי נוח בראש, בלב, במעשה, לבין מה הצרכים של הזולת. אם עכשיו בא לי לשים כאן איזה מוזיקה טרנס נוראית והשכנה ליד ישנה, זה ממש לא אסרטיבי, זה אגרסיבי. ואם בא לי לעקוף מישהו, כי אני מאוד מאוד ממהרת ואני לא מתחשבת בזולת, אז זה מאוד אגרסיבי. זאת אומרת, הגבול בין אגרסיביות לאסרטיביות הוא דק. לפעמים אני יכולה להגיד אמירה אסרטיבית, נגיד בעולם העבודה, משהו מאוד, אני מבקשת יפה, אבל הטון שלי יהיה טון אגרסיבי, בשפת הגוף שלי תהיה אגרסיבית. אני אעשה עם היד נו-נו-נו, אני ידבר בקול מאוד גבוה, כשמישהו יושב אני אעמוד לידו ואני אתנסה מעליו, המנח של הפנים שלי יהיה מין כזה קצת מתנשא, אני אשים ידיים על המתניים, זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים בשפת הגוף שהם מאוד אגרסיביים, השפה יכולה להיות אסרטיבית, ושפת הגוף תהיה מאוד אגרסיבית.
אז מה גובר?
קודם כל, תמיד בתקשורת, הדבר שגובר זה שפת הגוף. לא להאמין למילים, להאמין לגוף. ותמיד אני אומרת, למה להאמין? ללשון בפה או ללשון בנעליים? תאמינו ללשון בנעליים, לאיפה שהצעדים של אותו בן אדם הולכים או אישה הולכים, לשם תאמינו. אז אם מישהו מדבר בקול רם, אם מישהו מדבר מאוד מהר, אם מישהו קוטע מישהו, אחת מהמורות שלי הבינלאומיות, קרול מקול, לימדה אותנו שאם אני רוצה להרעיל מישהו חס וחלילה, אני צריכה לעצור אותו בשטף הדיבור מספר פעמים, כי אז הוא מפריש לעצמו טוקסינים, ואז הוא מה שנקרא מקבל רעל. אז אסרטיביות זה הקשבה. קודם כל הקשבה לעצמי, מה אני רוצה, מה אני מבקשת, זה המילים רכות, רוצה, מבקשת, מזמינה, לא דורשת. דורשת, אני פותחת רגע סוגריים, דורשת זה שפה של ילדה, על פי ימימה, זה שפה של הילדה שרוצה דברים, כי היא שרדותית והיא בת ארבע, ואם היא לא מקבלת משהו, היא יכולה להשתתח בסופר ולצרוח שכולם יראו שאמא שלה לא קונה לבמבה, או אבא לא קונה לה משהו אחר. ויש משהו בילדה שהיא תובענית ודורשנית, וחושבת שהזולה צריך לספק אותה. הילדה הזאת, זאת אומרת, יש בנו שני חלקים, יש את הילדה ויש את הלומדת. הילדה היא שרדותית, היא טובעת, היא רוצה, היא בוכה, היא מצפה מהזולת כל הזמן דברים, והלומדת יש לה איזשהו דבר שנקרא מידת רוחק. היא עושה זום אאוט לסיטואציה, היא מסתכלת, היא מתבוננת, היא סופרת עד חמש, והיא בוחרת מה היא מבקשת, מה היא מרגישה עם זה. באסרטיביות, אז קודם כל אנחנו עושות מידת רוחק, אנחנו קצת מתרחקות, אנחנו לא מתערבבות בסיטואציה, אנחנו מתבוננות עליה, מזהות על מה יושבת, עוצרות רגע, סופרות ובוחרות איך להתנהג. אז אסרטיביות זה בחירה בין אגרסיביות לבין פסיביות. עכשיו יש אנשים שהם פסיב אגרסיב, שהכי קשה להתמודד איתם, ובאמת אחד מהדברים שאני עושה גם בקואוצ'ינג אישי וגם בקבוצות ובהרצאות, אני מביאה את המנעד של ההתנהגויות האלה, מראה מה המחיר שאנחנו משלמות על כל אחד מההתנהגויות האלה, וזה עניין של בחירה. אנשים אסרטיביים, מותר להם, יש לי כזה דף שכתוב זכויות אסרטיביות, בסוף כתוב זכותי להיות לא אסרטיבי. זאת אומרת, אל תגידו לי איך להתנהג, בסוף אנחנו צריכות להיות מדויקות עם עצמנו.
מתי נכון לנו להיות אסרטיביות?
קודם כל, יש הרבה מחקרים שמוכיחים שמי שהיא אסרטיבית, היא בעלת עסקים טובה יותר, רוצים לעבוד איתה יותר. כי אנשים אגרסיביים אולי משיגים את התוצאות עכשיו, אבל בדיוק אחרי יום וחצי, שבועיים, חודש, אנשים בורחים מהם. אז בעלי עסקים שהם מאמצים התנהגות שירותית, אסרטיבית, יודעים להציב גבולות, וזה גם עניין תרבותי. ממש חשוב לי להדגיש פה. אסרטיביות לא נולדה בישראל, והיא לא קיימת בהודו ולא קיימת בסין. איפה שאין דמוקרטיה, איפה שאין ערכים דמוקרטיים, אז אין אסרטיביות. אסרטיביות נולדה בארצות הברית, בדמוקרטיה הגדולה בעולם. שם תנועת הנשים הפמיניסטיות התחילו לדבר על זכויות של נשים. אחרי שנשים דיברו על הזכויות של נשים, גם זכותם על הגוף שלהם, מתי הן כן רוצות את זה, מתי הן לא רוצות את זה, איך הם התלבשו, מי רשאי להעיר להם על מה. בקיצור, אסרטיביות מתחילה מארצות הברית, נדדה למערב, אנחנו אימצנו אותה בישראל מאוד, אבל אנחנו עדיין בליל קור היתוך, רב תרבותיות פה, מאוד קשה לחנך את כולם להיות אסרטיביים. אז אי אפשר לחנך אף אחת להיות אסרטיבית, אני יכולה רק לחנך את עצמי. כמובן שכשאני באה לארגונים ויש סדנת אסרטיביות בת יום, יומיים יותר או פחות, אנחנו תמיד נותנים את העקרונות, ואז אנשים אומרים, אני אחזור הביתה, אני אציב גבולות בבית גם.
אז אסרטיביות... שנייה, אבל בואי לפני שאנחנו נכנסים, בעצם מה שאת אומרת, ההבדל בין אגרסיביות לאסרטיביות, אסרטיביות זה היכולת שלי לעמוד על שלי.
מבלי לפגוע בזולת.
בדיוק, מבלי שזה לדרוך על אף אחד.
ממש. עכשיו, אז קודם כל אסרטיביות זה בא מהעולם חופשי, מדמוקרטיה. אז לכן נמצא שהסינים מאוד מרצים וגם ההודים וכל מיני תרבויות אחרות שאין שם דמוקרטיה, אז אין את האסרטיביות. זה גם בחברה פטריארכלית אין אסרטיביות. יש ציות לגבר, לפירמידה. אז אין אסרטיביות. אז אנחנו קודם כל מבינות שאסרטיביות זה עניין של דמוקרטיה. שתיים, אסרטיביות זה באמת גם הקשר תקופתי וגם הקשר תרבותי. כשאנחנו עכשיו בזמן של מלחמה, אז כולם מתגייסים, איך אומרים, לענייני מלחמה, והפטריארכיה יותר שולטת כרגע, אז מי את שתבקשי זכויות עבור עצמך? אז גם בתקופה כזאת, בתוך העולם הציבורי, בציבורי זה אומר בעבודה, בספייס, במסחר, כדאי לאמץ התנהגות אסרטיבית, לבקש את מה שאני מגיע לי, אני מגיעה למסעדה, המנה שקיבלתי זה לא המנה שהזמנתי בדיוק. כתוב במנה שיהיה X, Y, Z פריטים, ואני מקבלת מנה דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר. אז פעם בישראל אומרים, לא נעים, לא נעים, לא נעים.
סליחה, אני עד היום לא נעים לי.
אז אנחנו נעשה לך קורס מזורז.
לא, אני חושבת שיש לי, שחסר לי אסרטיביות.
לא, אבל... לא, אבל זה בדיוק העניין הלא נעים. זה לא לא נעים. כתוב בתפריט שאת אמורה לקבל, לא יודעת, 8 פריטים בסלט שלך, ובסוף הם שמו 4 פריטים ושמו משהו שאת בכלל לא אוהבת. אז את יכולה לבלוע את זה, ואת אומרת, לא, נורא שטויות, נו באמת. זה לא המלצר אשם, גם לא הטבח. אנחנו לא מחפשים אשמים כשאנחנו אסרטיביות. אנחנו פשוט עומדות על הזכויות שלנו, ובעל העסק יכול לספוג את זה שאני אחזיר את הסלט, והוא יביא לי סלט אחר, כמו שכתוב בתפריט. עכשיו, אני יכולה לוותר, אבל אם זה מאוד עקרוני לי, כי אני אוכלת תזונה קטוגנית, ואני רוצה לאכול בעיקר חלבונים וירקות, ולא לאכול פחממות, והוא שם לי קרוטונים. למה שאני צריכה, למה שאני צריכה לספוג את הקרוטונים האלה?
ממש לא.
ועוד הרבה, הרבה דוגמאות על אסרטיביות. כאילו, הם... קודם כל, לשמור על אסרטיביות, זה להיות מודעת למה מגיע לך, מה הזכות שלך, שילמת, ביקשת, אמרו לך, יש לך בתור כזה וכזה, מגיע לך העלאה, את שכירה באיזשהו ארגון, את עצמאית, אני עצמאית, ואני חושבת שמדי פעם צריך לעדכן את המחיר של השירות שלי, כיועצת ארגונית, כקואוצ'רית. אז אם לא נעים לי, אני לא אבקש, זה יישאר כמו שהיה לפני 35 שנה. אבל מדי פעם, ובשנתיים, שלוש האחרונות, אני הבנתי שלמרות שאני עובדת בזוג, בזום, זה לא משנה השעה שלי, משנה הערך שאני נותנת. ואם יש למתאמן, ללקוח שלי, אהה מומנט כזה, אהה, ירד הסימון אחרי 50 דקות, נגמרה הפגישה מבחינתי. ולפעמים הפגישה נגמרת אחרי שעה ורבע, ומבחינתי זה אותו מחיר. למה? כי אני יודעת שמה שחשוב לי לתת זה ערך. אז אני אחזור רגע לאסרטיביות. אסרטיביות מאוד מאוד קשה ליישם בבית, ויותר קל ליישם במקום העבודה. כי יש גבולות מאוד ברורים, מתי באתי לעבודה, מתי אני הולכת מהעבודה, מה מגיע לי, זכויות, חובות. בבית זה הכל מתערבב, במיוחד עם ילדים, נגיד קטנים, יותר קל להגיד לא בתוקפנות, אבל אם רוצים לטפח ילדים שיש להם יכולת אינטליגנציה רגשית, אז אני צריכה ללוות את הלא שלי באיזשהו הסבר, לא מתנצל, להסביר שכרגע הסיטואציה היא ככה וככה, ולכן אנחנו לא עושים את מה שאותו זעתות מבקש. אבל ככל שהילדים מתבגרים יותר, הם רואים בנו מודל. ואם אני מתחמקת, מתרצת, משקרת, שקרים לבנים, תגידו שאמא לא בבית, אבל אמא כן בבית, מותר להגיד לילדים, תגידו שאמא כרגע נחה, או אמא כרגע מדברת עם חברה, או אמא כרגע, לא יודעת, עושה משהו.
לא יכולה לדבר.
לא יכולה לדבר כרגע, והיא תחזור אליכם. הילדים שלי תמיד שמעו את המשפט הזה. תרשמו בזמנו שעוד היה טלפון בזק, היום הם כבר לא צריכים לענות לטלפון שלי, אבל לא לשקר, זה להיות באותנטיות, והרבה אנשים משלמים מחיר מאוד מאוד גדול על זיוף, על פולס. ואחד מהדברים שאני מיישמת, גם מהגשטלט וגם מלימודי מימה וגם מהלימודים הרוחניים, זה כמה טוב שנהיה באמת רק אנחנו, האחרים במלא דפוסים.
זה קשור לאותנטיות.
לגמרי.
ומה הקשר בין אותנטיות לאסרטיביות?
אם אני אותנטית, אז אני אומרת בביטחון מלא את ההרגשה שלי. אני מרגישה כרגע נרגשת, מפוחדת, בחרדה, אני מרגישה כועסת, אני מאוכזבת. היה לי אינטראקציה היום עם הבן שלי בוואטסאפ, במשהו, ואמרתי, אני כרגע מרגישה, מתחילה להיות פגועה. הילדה הקטנה שלי, שבי יצאה החוצה. הרגשתי שאני פגועה מהבן שלי, אז כתבתי לו, האם יש מצב שאחרי כל 3 טקסטים, גם נוסיף סמיילי, או היי, או בוקר טוב, או משהו, כאילו לא רק פקודות לרובוט. אחרי 2.5 הוא התקשר, אמרתי לו, הייתי צריכה למלא פייס היום, כאילו המשאלות שלי מתקיימות, אבל אמרתי לו, מה אני מרגישה עם זה שהוא רק שולח לי פקודות עשייה למשהו. אז הדבר החשוב זה להגיד את ההרגשה שלנו. וכלי באסרטיביות חשוב זה לדבר באני. לא באנחנו ולא באתה. אני שומעת המון המון נשים מדברות ב, אתה מרגיש, אתה חושב, כשאתה הולך לחדר לידה, מי זה הולך לחדר לידה? מי זה כאילו, להתחיל לדבר במילים אני. אני בוחרת, אני מבקשת, אני מזמינה. זה עושה את כל השיח אחר. כפמיניסטית, ממש קשה לי לשמוע, בהמון רעיונות, נשים מדברות עם נשים ומדברות רק בעתה. מה זה, כואב לי באוזן.
כן, אמרת לי על זה.
כן, אבל אנחנו גם לי יוצא, להשתפר.
כן, כן. נכון, אני מודעת לזה לגמרי, שצריך לדבר בלשון את.
את או אני. או אנחנו. אנחנו, לשון רבים, כשפה עברית כאילו מבחינה בין אתה לאת, אז בשביל שזה לא יהיה רק לציבור הזכרי שבנו שמקשיב, ואני ארגיש גם נוח בתוך, בתוך הסיטואציה הזאת, אז באנחנו או אני או את.
תגידי, למה חשוב להיות אסרטיבית בכלל? למה אני לא יכולה להיות יותר נשית? זה דרך אגב, בדרך כלל אסרטיביות נתפסת כלא נשית. נכון?
לא, לא, לא.
ביץ'?
לא, תלוי איך. תלוי איך. אם את, אם מישהי נתפסת כביץ', זה אומרת שהיא עושה מניפולציות. ממש חשוב.
לא בכך.
אסרטיביות?
מישהי יכולה להתפס כביץ' כי היא עומדת על שלה.
תלוי אז איך היא עומדת על שלה. אם היא עומדת על שלה בתוקפנות, במשפטים חתוכים, בתביעה מהצד השני, תעשה, תעשי, את חייבת, תביאי לי. אני עובדת עם איזושהי מנהלת באיזשהו ארגון, והעובדות שלה סיפרו לי, וזה לא ארגון פרטי, זה ארגון ציבורי, שהיא שולחת אותם לקניון להביא לה כביסה, כל מיני שירותים נלווים שממש זה לא בג'וב דיסקריפשן שלהם. והן מאוד כועסות על זה, כי אפילו לא מבקשת אם את במקרה יורדת, אכפת לך לעבור בשבילי ננענם. היא פשוט פוקדת עליהם, והיא נתפסת מאוד אגרסיבית. עכשיו, אותה אישה נתפסת אגרסיבית, גם בגלל שהציפורניים שלה ארוכות מאוד, בנויות ארוכות, 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 ומשוחות בצבע בין אדום לשחור תמיד. אז כשהיא מדברת, אז הידיים ככה, וזה נראה כמו חיצים, וכל הנראות שלה, הצבעים מאוד מאוד דומיננטיים, אישה גדולה, אז זה נתפס אגרסיבי. גם אם היא תנסה לעשות פוצי מוצי, ישר יש משהו בבחירה של הצבעים, בטון של הדיבור. אז נשים שהרבה פעמים לא יודעות להציב גבולות דווקא בבית, בכל הרעיונות שאת מראיינת או בטקסטים הנהדרים שאת כותבת וגם בספר, את מספרת על נשים שלא ידעו להציב גבולות. ולהציב גבולות זה אומנות שצריך ללמוד כבר בגיל צעיר.
אני מסכימה.
להציב גבולות לחברות שלנו שמחטטות לנו במגירה. אז מה עם החברה הכי טובה שלי? מה פתאום היא פותחת לי את הארון? עכשיו בארצות הברית אף אחד לא ייכנס לספייס, למרחב של מישהו אחר, כי יש פרטי ויש ציבורי. לא דופקים לשכן, גם אם זה מגדל הכי וואו, לא פותחים לשכן, לא דופקים לשכן בדלת, חסר לי ביצה לאפות את ההוגה, או חסר לי כוס סוכר, כמו בין הישראלים. אז בארצות הברית הגבולות מאוד מאוד ברורים. אנשים יחנו בארצות הברית בין שני הפסים בחנייה. בישראל, איפה הם יחנו? ליד הפסים, על הפסים, ואז אנחנו מגיעות לאיזשהו חניון מאוד מאוד צפוף, ואנחנו, אם הוא היה מחנה בדיוק במקום, היה גם לי מקום. אז זה עניין של גבולות. אין לנו גבולות במדינה שלנו עדיין סופיים, אז גם אין גבולות בהתנהגות. אז חלק מהעניין זה להתחיל להציב גבולות כבר בהתחלה, כבר בדייט הראשון, בדייט השני. אני רוצה לשתף, הייתי באיזשהו טיול נשים לא מזמן, מאוד נחמד, והיה שיחת...
אורכה?
כן. והיה טיול מאוד מאוד נחמד.
מונטנגרו.
היינו במונטנגרו, מסיבת פיג'מות, איזה 8-10 נשים התכנסו להם באיזה חדר. היה מקסים. והייתה שיחה שממש עשתה לי צמרמורת בגוף. הבנות אמרו את המשפט הבא, נשים. כולם נשים בוגרות, בנות 40, צפונה. הם אמרו את המשפט הבא, אני לטיול הזה לקחתי את הכרטיס אשראי של אישי או בעלי. והשנייה אמרה, כן, הוא אמר לי, קחי את שלי, עדיף תפזבזי משלי. ואני שתקתי, ואז אמרתי, מה פתאום הם צריכות לקחת את הכרטיס אשראי של הבן זוג שלהם? אני כאישה עצמאית, מגיל 14 בערך, אני מפרנסת עצמי, לא מבינה את זה. יש קשר בין כשאת מרוויחה את הכסף שלך, ואת יכולה להוציא אותו ולהחליט מה את מוציאה ומה את לא מוציאה, ועל מה את מוציאה ואיפה את משקיעה, זה נותן כוח גם לעמוד על שלך, אבל אם את בתלות, ואם את מסתמכת, ואם את מוותרת על עצמך, ואת לא עושה את מה שאת באמת רוצה לעשות, לא את המימוש המקצועי, ולא את המימוש התחביבי שלך, ואת תמיד, את
מוותרת על עצמך,
קורבן. את קורבן, ונשים אסרטיביות, הן נשים שהתעוררו והם הבינו, שהחיים הם לא חזרה גנרלית, הן רוצות לחיות את החיים נכון וטוב ואותנטי, והן מתחילות להציב גבולות. ואני אגיד שבאמת, שאני משיגה את המטרה שלי ואני אסרטיבית, גם הצד השני משיג את המטרה שלו. זה לא שאני מורידה מישהו, משפילה מישהו, ואז אני יצאתי סבבה. לא, זה ממש לא. זה win-win situation. ואנשים אוהבים לעשות עסקים, וגם להתקרב, וגם חברים, שהם אנשים אסרטיביים. אנשים שאומרים בצורה מאוד ברורה.
טוב, שכנעת נגיד שצריך להיות אסרטיביים, על זה אנחנו לא מתווכחות. אבל מה עושה מישהי שהיא חונכה מגיל צעיר, לא להיות אסרטיבית, לא להיות עדינה, להיות נשית, לא להגיד מה שהיא חושבת, לא להשמיע קול. את יודעת, יש בינינו המון כאלה, נכון?
נכון.
ואז היא גם מתחתנת, והוא כוחני, והיא מרגישה שזה טוב, כי הוא גבר, והיא מעדיפה את הגבר שלה כזה, ואת האישה ככה, כי ככה החינוך שהיא קיבלה. איך פתאום אישה כזאת נהיית אסרטיבית? ולמה בכלל שהיא תהיה?
היא מתעוררת ממשהו שקורה לה. אני מכירה הרבה סיפורים של נשים שהתעוררו יום אחד, כי הוא בגד, כי הוא השתלט כספית על הנכסים שהיא הביאה מהבית. צריך, בייעוץ ארגוני יש את מעגל השינוי, וצריך אירוע מכונן, אירוע מאיץ שיעשה שינוי. שינויים לא קורים סתם. הארגונים לא נכנסו לשיפור שירות ולשיחה רב תרבותית, סתם ככה, והתחילו לפרנס את דורטל ועוד חברות מתחרות. כל הארגונים הבינו שיש לנו מתחרים, אז צריך אירוע מאיץ שגורם לכל תהליך השינוי להתחיל. אז אישה שחובה XYZ דברים שלא מוצאים חן בעיניה, היא יום אחד מתעוררת ואומרת, הגיע הזמן שאני אדאג לעצמי. אדאג לעצמי, לקריירה שלי. נשים שיוצאות בשליחות, למשל כשבן זוגי יצא בשליחות של הסוכנות היהודית, היה ראש המשלחת של הסוכנות באירופה, בפריז, והוא אמר לי, היינו אז כמה שנים חברים, לא היינו נשואים עדיין, והוא אמר לי, בואי לפריז איתי, ואמרתי לו, אני לא מתכוונת לסגור עסק מצליח, לשחרר את העובדים שלי, לשחרר את עצמי, ומה אני אעשה בפריז בדיוק? מניקור פדיקור וידבר שטויות, כאילו זה היה הבדיחה שלי, ובחרתי להוציא הרבה כסף, לנסוע על הקו כל חודש, אז כבר מינפתי את זה, לחבר עסקים, לעשות עוד דברים, אבל בחרתי משהו אינטואיטיבי, להקשיב לאמת שלי, שהוא יחזור בעוד שנתיים, שלוש מהשליחות, ומה אז? אני אקים את כל העסק שלי מחדש, כי הוא קיבל ג'וב, ממש לא התאים. והזוגיות שלנו, למרות פריז, שורדת כבר 24 שנה.
אוקיי, אבל אם מישהי יום אחד, אוקיי, יש איזה אירוע מכונן, והיא מחליטה שזהו, ההחלטה היא גם להפוך להיות אסרטיבית?
לא, זו ההחלטה להחליט, זו ההחלטה להקשיב לקול הפנימי, מה את באמת רוצה.
שזה אותנטי.
זה האותנטי, זה מה את רוצה. לא מה אמרו לך שיש לי ראשי תיבות, חייבת, מוכרחה, צריכה, זה חמץ. אנחנו לומדות לאט לאט, לא, את לא חייבת, את לא מוכרחה, את לא צריכה. רגע, יש לי תינוק, ברור שאני חייבת, מוכרחה, צריכה להכיל אותו, לעשות לו אמבטיה, לטייל איתו, לעשות לו גירויים אינטלקטואליים, חושיים. אבל אני לא חייבת מוכרחה צריכה. אם הילדים מתקשרים והם בוגרים, ותשמרי לנו בייביסיטר, או תבואי, אני לא חייבת מוכרחה צריכה. ויש הרבה נשים שנופלות כל הזמן בקטע של המרצה. יש הבדל בין רוצה למרצה. והרבה נשים גדלו בתרבויות, בתרבויות מזרחיות, בתרבויות פולניות, בכל מיני תרבויות, שאישה צריכה להקשיב לבן זוג שלה או לבעל שלה, והוא הבעלים שלה, וכל מה שהוא לא. גם ביהדות הנאורה לא מדברים על לעשות ציות. אומרים, אתם ביחד, אתם גדלים ביחד, אתם צריכים להסתכל בגובה העיניים. יש תפקידים לאישה ויש תפקידים לגבר, אני לא רוצה שנתבלבל בהם. אבל יש דיאלוג על זה, יש חלוקת תפקידים חדשה היום. אני רואה את הילדים הפרטיים שלי. הם יודעים לבשל והם יודעים לעשות כל כך הרבה דברים שפעם היה נחלת האנשים. ועוד הרבה דברים משתנים בדיאלוג הזה, אבל להיות אסרטיביים, להיות אסרטיבית, זה קודם כל לדעת מה את רוצה באמת. אחרי שאת יודעת מה את רוצה באמת, ויש כל מיני טכניקות לגלות מה את רוצה באמת, זה לעמוד על המטרות שלך, לעמוד על מה את רוצה באמת, מבלי לפגוע בזולת. זה ריקוד עדין. זה לא דורשת, זה אני מבקשת, ואם אני מבקשת שלוש פעמים ולא מתקבל, וזה מאוד או מאוד עקרוני לי, כן, אני יכולה גם לבחור להיות אגרסיבית. לפעמים צריך לשים איזשהו קו מאוד מאוד אדום, שלא תדרדר ההתנהגות פה.
אוקיי. אוקיי, ואיך לומדים אסרטיביות?
לומדים קודם כל מזה שמבינים את העומק של האסרטיביות, שזה בחירה, שזה שפת האני. זה להיות מודעת לרגשות שלי, למחשבות שלי, שהם יהיו חד הם. מחשבה, רגש, התנהגות. אז אחרי שאני לומדת את זה, אני לפחות מעבירה שאלון אסרטיביות מאוד מתוקף, מאוד רציני, ואחרי שעוברים, מקבלים את התשובות בשאלון, מקבלים נמוכה, בינונית או גבוהה.
מה רמת האסרטיביות כן, שלך? כן. יאללה, תעשי לי את השאלון.
אני אעשה לך תכף, זה לוקח כמה דקות.
טוב, למרות שזה יצא...
רגע, השבוע עשיתי סדנה אצלי בבית, אני אחת השבועיים עושה סדנה אצלי בבית, כן. ואני מזמינה עד 14 נשים, זה מאוד אינטימי, יש כיבוד מפואר, וממש שלוש שעות של אסרטיביות, ו... אחת מהמשתתפות, שהיא עורכת דין, מדהימה, יצא לה אסרטיביות גבוהה מאוד, כאילו בסקאלה 4.9, ש5 זה הטופ. והיא אמרה, אז אני הכי מצטיינת פה, לעומת מישהי שהיא מנהלת מפעל 2.4, מישהי 3, ואמרתי, זה לא תחרות לקבל את הציון הכי גבוה, כי את יכולה לקבל 4.2, ולא באמת להיות אסרטיבית, את באמת אולי אגרסיבית, כי זה תלוי איך את אומרת את זה, אם את אומרת משפטים קצרים, איך שפת הגוף שלך, האם את שומרת על מרחק פיזי, או את מתקרבת למישהו, האם את כל הזמן מסתכלת בעיניים של מישהו, את קצת מזיזה את הפנים, ואז היא ניגשה אליי שנגמרה הסדנה והיא אמרה יש בי קטעים מאוד אגרסיביים. היא אישה מדהימה, יש לה משרד מאוד מצליח בתחום אחר לגמרי משלך, וכן, כאישה משכילה דעתנית שרוצה להצליח, היא לפעמים צריכה גם להיות אגרסיבית, ולפעמים היא צריכה להיות קצת יותר מעודנת בשביל להשיג את אותה מטרה ועדיין לא להפסיד שום דבר.
בוא נדבר רגע על פסיב אגרסיב.
בבקשה,
ספרי לי.
אז אנחנו מתבלבלות הרבה פעמים שאנשים אגרסיביים רואים את זה בחוץ, הם מדברים בקול רם, הם שומעים אותם במסדרון מקצה לקצה.
אי אפשר לפספס אותם.
אי אפשר לפספס אותם, הם מוציאים את הרגשות שלהם החוצה, ואולי זה יותר עדיף, כמו שאומרים, מאשר הפסיביים.
הפסיב אגרסיב.
הפסיביים, הפסיב אגרסיב. זה...
לא, יש פסיביים שלא, לא, הם לא
אבל
הם לא
יש פסיב אגרסיב שיושבים בפינה, לא מצקצקים בכל רם, רק במבטים, משהו בעיניים כזה שיפוטי, הם לא אומרים שום דבר, הם יוצאים החוצה וליד המעלית הם יגידו מה הם חושבים, הם יעשים מניפולציות מאחורי הגב של כל האנשים, ושישאלו אותם, תגיד מה אתה אומר על זה, או מה את אומרת על זה, תגיד לא משנה, כשנרצה להגיד אני אגיד, ואז מבינים שיש איזו פצצה מתקתקת שהיא הולכת להגיד, אבל היא בוחרת כרגע לא להגיד, היא לא אומרת, תקשיבו, עולים כדברים, אני רוצה לאבד את העניין ולחשוב מה באמת קורה פה ואני רוצה לגבש את הדעה שלי. מה שאמרתי כרגע זה אסרטיבי. האגרסיבית, פסיבית, תגיד, לא מתאים כרגע שאני אגיד את זה. זה לא מתאים. איתה אי אפשר לדבר כרגע. את מבינה שיש פצצה? והיא לא אומרת את זה.
זה נשמע לי אגרסיב ולא פסיב אגרסיב.
כן, אבל זה פסיב, כי היא לא באמת אומרת, היא שומרת. היא, דרך אגב, פסיבים, יש לי חברה שהיא מאוד מאוד פסיבית, היא בפרק ג', היא מאוד פסיבית, אין הסכם המון, אין הסכם חיים משותפים, אין שום... אני אומרת לה, ולמה את לא עושה את זה? אז היא אומרת, לא, לא נעים לי. לא נעים לה. לא נעים לה. היא מרצה את כל העולם. היא, כל מה שכולם רוצים, משפחה, חברים, דודים, את הכל היא תגיד כן. זה כמו הכלבים האלה בדש של האוטו כזה, שהם כל הזמן עושים ככה, כן? כי כל כך יש איזו משאלה, תאהבו אותי, אני ילדה קטנה, לא קיבלתי חיבוק, לא קיבלתי מילה טובה מאמא, אבא שלי, אז אני כל החיים addicted, אני מכורה, לקבל מחמאות, אז אני אהפוך להיות פסיבית, מרצה, ואני אוכל אותה.
וואו, אוקיי. ובנימה אופטימית זאת, נעבור לפינת שלושת השאלות. Okay. Are you ready?
טוב.
את אסרטיבית מספיק לענות על זה?
כן.
יאללה. אז איזה כישרון או יכולת שאין לך היום, היית רוצה לאמץ?
אז אני חשבתי על השאלה ככה, ואני לא מאמינה בשום יכולת שהיא צ'יק צ'ק. לצנוח ממטוס עשיתי, לעשות צאפ עשיתי, כל מיני דברים משוגעים כאלה אני עושה. חשבתי שבאמת הדבר שאם הייתי פורצת את המחסום הזה שיושב לי, זה לכתוב ספר. ואני, אם ביום אחד היה אפשר לקבל את הכישרון הזה, לשבת ולכתוב ספר, הייתי עושה את זה. אבל אני לא מאמינה בצ'יק צ'אק, אני מאמינה בתהליכים שלוקחים זמן ומבשילים לתוכנו. אני לא מאמינה בגזור הדבק בכישורים. זה צריך להתלבש בול עליי.
אני יכולה להגיד לך שאלף ספר לא נכתב ביום אחד.
לא, אבל זה הכישרון לכתוב אותו.
אז בסדר, אבל אם יש לך מה להגיד ואת רוצה להוציא את זה בספר, יש כל מיני דרכים, יש מאמנים לזה, יש... לי הייתה מישהי שהתפקיד שלה היה לשבת איתי על ראשי פרקים וללחוץ עליי מתי מוכן פרק. כי הייתי צריכה ליווי כזה. אני כתבתי, אבל הייתי צריכה כל פעם שמישהו ככה יישב לי על הראש. אז לקחתי. ויש מישהו שאני מכירה שהוא סופר צללים. הוא כותב במקום אנשים יושבים איתו, והוא זה, והוא כותב מאוד יפה. לא כתב לי, כי אני לא יכולה שמישהו יכתוב לי. אבל,
כותבת מדהים.
אבל זה בהחלט אפשרי.
כי אני יודעת לתת הרצאות, אני יודעת לספר סיפורים, אני יודעת את זה, אבל לשבת ולכתוב את זה, כאילו יש שם איזשהו משהו שעוצר תמיד.
אז אם תרצי, אין זו אגדה. שאלה שנייה, אם היית יכולה לחוות יום אחד בחייך מחדש, איזה יום היית בוחרת?
הלידה של בני בחורי.
איך כולם עונים לי את אותה שאלה?
אני לא יכולה אחרת, חשבתי על זה, לא חתונות שתיים, לא החתונה של הבן, לא כאילו לא. הדבר היחיד שעשה לי את הוואו בחיים, זה להיות אימא. זה גם מאוד מאוד אהבתי להיות בהיריון, היה לי בטן ענקית באמת מטורפת, ואנשים שאלו אותי, מתי את אמורה ללדת? אמרתי, 9 באפריל, אמרו, איך את יודעת? אמרתי, מה זאת אומרת? זה הדיו דייט, וילדתי ב9 באפריל. כל כך אהבתי את ההרגשה הזאת, שמשהו חדש מבעבע לי בחיים, ונהניתי ואני נהנית, ולפעמים יש קשיים באימהות, ועדיין אני חושבת שזה הדבר הכי מדהים שקרה לי בחיים זה להיות אימא.
מדהים. ומה הדבר הכי מפתיע שלמדת לאחרונה?
אני מאוד אוהבת טכנולוגיה, ואני מאוד אוהבת לפלרטט עם טכנולוגיה, אז למדתי כמובן AI, ולמדתי ChatGPT, ואיך שהתחילה הקורונה ביום החמישי שלה, והיינו סגורים, אז למדתי זום, ואפילו התחלתי ללמד אנשים איך לעבוד נכון בזום, לאן להסתכל למצלמה, ואיך למקם את עצמה, ואיזה רקע, ואיך לדבר מדויק, והתחלתי להעביר סדנאות בזום, על איך לעבוד נכון בזום, זה לקח לי תוך חודשיים, והיום אני ב-ChatGPT, אני פשוט ממש ממש אוהבת את זה.
כן?
כן, ממש.
מה את עושה איתו מפתיע? חוץ מלשאול שאלות. תגידי לי דבר אחד מפתיע שאת עושה איתו.
זה איזה מתנה להביא לגיסתי שגרה בפריז. היא בת 60, ואני רוצה להביא לה מתנה מפתיעה.
הוא החבר הכי טוב, אה?
הוא החבר, היא החברה. הוא, זה היא? אצלי זה היא.
מי זה, קלוד?
לא, אני ה-ChatGPT חברה שלי, אני אומרת לו חבר שלי, זה האמת. גם את האלקסה בבית שלי מנגנת כל הזמן. היי אלקסה, play friend, אני כל הזמן עם אלקסה. כבר כל הדיסקים, התקליטים, כל מה שהיה לי כבר לא קיים. פשוט אני עם אלקסה, יש לי במשרד, יש לי בסלון, יש לי כמה. אני ב-ChatGPT, אני נעזרת אם אני רוצה לנסוע לטיול, אני נוסעת בקרוב לבקר את שגרירת ישראל, את שגרירת סלובניה בישראל, היא חזרה, ואני נוסעת לסלובניה לכמה ימים. אני במכללה למנהל, יש לי סטודנטים, אני אומרת להם, לכו לצ'אט, תשאלו על שאלונים, תבקשו מידע על מה זה מוליכים למחיצה, איזה זוג עושה פרקטיקום באיזה חברה מאוד מאוד גדולה, זוג אחר מתעסק באיזה חברה שנסחרת בנאסדק, אז אמרתי, תבדקו קצת מה המאפיינים של חברות, לכו ל-ChatGPT, אני כאילו לא...
הוא גם אבל לא לגמרי מדויק, והוא גם נכון. משקר הרבה.
אבל צריך לעשות.
צריך לעשות
בדיקה. כן. אבל אני מאוד נהנית, מאוד נהנית. נסעתי ללוס אנג'לס לפני שנה, חזרתי ב-5 באוקטובר, יומיים לפני ה-7 באוקטובר, והלכתי להיפגש עם מנהל בית חולים לילדים ב-LA, והוא שאל אותי, מישהו סידר לי, כי אני מאוד אוהבת לראות בתי חולים בעולם, כי בארץ אני מסתובבת בהרבה בתי חולים, ומאוד מעניין אותי לראות את הרב תרבותיות בבתי חולים, ואז הוא אמר לי, can you write something about yourself, שאני אציג אותך לצוות שלי? אז אמרתי, כן, no problem. אמרתי, מאיפה עכשיו אני אמציא CV שלי באנגלית בוואטסאפ? אמרתי ל-ChatGPT את המאפיינים שלי, בתי חולים בישראל, בלה בלה בלי בלה בלה, בין תרבותיות, כתב לי כזה קטע, שאמרתי, וואו, איזה יופי, ממש זה לא אני, אבל זה יפה.
יפה.
וכששלחתי את זה למנהל בית חולים, הוא קיבל אותי בשער של בית החולים לילדים בלוס אנג'לס, הוא אומר, אני כל כך התרשמתי, שאני רוצה שכל הצוות יכיר אותך. והוא הזמין את כל הצוות לחדר שלו, והייתי איתם 4 שעות.
וואו.
אז ChatGPT, תודה רבה.
יפה. עירית, תודה רבה. ואני ממש ממליצה לכם באסרטיביות נעימה, שאם מצאתם ערך, ויש מישהו שאתם חושבים שצריך קצת ללמוד על אסרטיביות, להבדיל מאגרסיביות, תעבירו לו את הפרק הזה. ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.
תודה. ביי.